פרק כ"ב. פרק כ"ב אנחנו לא נקרא אותו עכשיו בעיון, לא נלמד אותו בעיון, הוא למעשה פרק תהילים שהשתרבב, במכוון, כן, השתרבב זו מילה אולי לא מתאימה. נתנו לנו פה איזה דוגמית של דוד המשורר, מה שאנחנו עשינו כל השנה, כל השנתיים האלה שלמדנו ספר שמואל, כל הזמן השווינו בין הביוגרפיה של דוד ליומנו האישי. רק דוד יש לו תכונה שהוא כותב יומן בשירים. בעצם בספר תהילים מושקעת הביוגרפיה של דוד. אפשר לראות אותו שם. אפשר לקרוא ככה, דוד קורא לתהילים, קלו תפילות דוד בן ישי. נכון? יש את הפסוק, קלו תפילות דוד בן ישי. ובאחד הפסוקים הוא כותב, ואני תפילה. תפילה זה אני. תפילה ודוד זה אותו דבר. אז באמת מופיע פה, אתם מרגישים שיש פה באמת איזו אווירת סיכום של ספר שמואל. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל אותו השם מכף כל אויביו ומכף שאול. מתי בדיוק הוא אומר את השירה הזאת? האם באמת בסוף ימיו? אתם יודעים מה, בואו נקרא את זה ככה, נקרא את זה ביחד. לא לתת לכם לקרוא לבד ולשאול שאלות, אלא בואו נקרא את הפרק הזה ביחד. אגב, אתם מכירים את הפרק הזה מדבר מאוד מעניין. קודם כל זה הפטרה. אם אני זוכר נכון, זה אפילו, זה הפטרה שקוראים אותה פעמיים. מופיעה פעמיים ההפטרה הזאת, גם בשביעי של פסח, וגם באזינו. פעמיים בשנה היא נקראת, ממש חצי שנה, חצי שנה. גם הפטרה של האזינו וגם הפטרה של שביעי של פסח, שירה, שירה דוד. אתם מכירים את זה מעוד מקום, נגיע לזה רק כשתגיעו לפסוק האחרון, מגדול ישועות מלכו. נכון? מגדול ישועות מלכו. נכון. ולמה אני אומר שאתם מכירים את זה? כי אומרים את זה מתי? מה? אם לא הייתם יודעים, אני אומר, אז כנראה לא אכלתם לחם הרבה זמן. ברכת המזון, ושם אנחנו בימי חול אומרים מגדיל ישועות מלכו, שזה הקרי, זה הכתיב של מה שכתוב פה, תסתכלו בסוף הפרק, לעומת מגדול ישועות מלכו שאומרים בשבת. יש לזה הרבה דיונים, למה זה, מה? נכון מאוד. אז קודם כל אנחנו כבר יודעים שיש מקבילה בתהילים, כן? זוכר איפה? פרק י"ח, נכון? י"ח בתהילים. אתם יודעים מה? נעשה עכשיו תרגיל. אנחנו נקרא בכ"ב, ומישהו אחד מתנדב שהוא יקרא בתהילים, תהילים י"ח, נכון? אמרתי נכון? תהילים י"ח. כן. וכל פעם שהוא ישמע חריגה ממה שנאמר פה, שירים את היד, אז נראה אם יש הבדלים. חפש את ההבדלים. תנ"ך עושה את זה כמו לילדים, כותב שני טקסטים אותו דבר, ואתה צריך לחפש איפה הבדל הקטן, ואם יש מה ללמוד מזה כמובן. אז פה באמת סוף הפרק מופיע מגדיל ישועות מלכו, בלי קריב וכתיב, מגדיל ישועות מלכו. זאת אומרת, הכתיב היה אותו דבר, שניהם היו מגדיל, והקרי העלה את זה למגדול בספר שמואל ב', בפרק שאנחנו תכף נקרא. אז הרבה דיברו על זה, מה בדיוק כתוב, יש אפילו איזו גרסה שאומרת שבסידורים היה כתוב שין ב', שמואל ב', כאילו המקורות, מתי כותבים מקורות ופסוקים בסידור, אבל אולי איזה סידור שהיה כתוב בו מקורות, ואז מי שפתח את זה לא שם לב, אמר בטח זה טעות דפוס, וכתב שבת, ומשבת הוסיפו כל פעם שומרים מוסף, אז גם בראש חודש וגם וזה, וחגים, ככה הדבר. מה? סעודה רביעית. יש הסבר נוסף שאומר שזה קשור דווקא מה שאנחנו עכשיו נעשה, שזה קשור לזה שבשבת הייתה גזרה לא לקרוא כתובים. אז אמנם דווקא התהילים כן אומרים בשבת על דרך תפילה, זאת אומרת, מה שאומרים בתפילה, אבל לקרוא את ספר דניאל ועזרא ונחמיה וספרים כאלה, או תהילים שלא על דרך תפילה, כתוב לא לעשות מגזרת שטרי הדיוטות. מה זה שטרי הדיוטות? עיתון למשל. אז תראה איזה קיצוניות, למה חזל גזרו את גזרה כזאת, שלא לקרוא כתובים, כדי שאנשים לא יבואו לקרוא עיתון בשבת. לצערנו, זה... אנשים מדקדקים לא לקרוא כתובים, אבל אני חושב שעיתונים זה קצת נופל. מה? כתוב, בשולחן ערוך. לא לקרוא בכתובים. אבל כמו שאמרתי, על דרך תפילה אומרים, אנחנו אומרים מזמורי תהילים בתפילה, מה שעל דרך תפילה זה ודאי לא, זה לא גזרו. ואז...
אלה התכוונו אולי לאקטואליות, לא לכל הנבואות.
כן, יותר לדניאל, הסיפורים האלה, ספרי סיפורים של הכתובים. צריך גם להבין שגם זו תקופה שזה נגזר, כל הרבה מהדינים המיוחדים של שבת, של מוקצה ושל... זו תקופת באמת בית שני, תחילת בית שני, שהיה זלזול גדול בשבת, עזרא ונחמיה צריכים להיאבק קשות על שמירת השבת, וגם הבעיה שיש הרבה כתבים אלטרנטיביים, כמו כתבים שומרונים וספרים חיצוניים, בנסירה ועוד כאלה שאחר כך לא נכנסו לכתבי הקודש, אז צריך באמת לעשות את זה משהו מאוד נחרץ, שאדם אומר לעצמו קל וחומר, כמו למשל זימי ספירת העומר, שגזרו לא להתחתן, לא לשאת נשים. אז המגן אברהם מביא שמזה, מה הסיבה? שאי אפשר להתחתן בלי מוזיקה. חתונה זה מצווה גדולה שצריך לשמח, ובלי מוזיקה אי אפשר. ומוזיקה אסור לשמוע בימים הללו, לנגן. ולכן, מזה אדם יביא, יעשה קל וחומר. אם חתונה, שזה מצווה גדולה וחשובה ביותר, המצווה הראשונה בתורה, שכולנו חייבים בה, ובשבילה דוחים הרבה דברים, אותה לבדוף ספר תורה, למכור ספר תורה בשביל זה, ולעשות כל מיני דברים כבירים בשביל להתחתן. אסרו את זה כי אסור לשמוע מוזיקה, אז אדם מסיק לעצמו קל וחומר, לדברים של רשות, שלא ישמע מוזיקה, שלא יעסוק בדברים של שמחה בימים האלה. זאת אומרת, אותו דבר, הגזרה על, קריאת כתובים. זאת אומרת, אם כל כך חמור שבת שכתובים, שזה כתבי הקודש, מוסמך ואיכותי, ברוח הקודש נאמרו, לא קוראים בשבת, אז אדם יעשה לעצמו קל וחומר שלא לקרוא שטויות רעבלים. כן. אתה רוצה שפסיקת הלכה ושידור חי. אז תשאל רב פוסק. תעיין בסוגיה, אני לא... אנחנו לומדים תנ"ך עכשיו, לא יפת שבת. נכון מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. נכון, זה דווקא יש, זה כל הדין של ההפטרה, נובע מגזרה שהייתה כנראה במאה החשמונאים, או לפני החשמונאים, במאה היוונים, שאסרו עליהם לקרוא בתורה בפומבי, ואז הם חיפשו בנביא איזה משהו שייתן הזכרה, הזכיר את בבית הכנסת קראו בנביא ולא בתורה, ואחר כך אנשים בבית הפרטי שלהם, כל אחד בביתו, פתח את הפרשה המתאימה, וככה הוא זכר. ובסוף, אחרי שבטלה הגזרה, אחרי איזה כמה שנים, מרוב פתאום גילו את הנביאים, פתאום גילו שספרי הנביאים הם דברים חשובים. ואז השאירו את החביבות העניין, השאירו את תקנת הפטרה, לקרוא הפטרה. וההפטרות הן דווקא מהנביאים. הנביאים, עניין, יש עניין מיוחד ללמוד נביאים בשבת, כמובן. אז מישהו אומר, איך הגענו לזה? רק בגלל המגדיל מגדול. שבעצם, כיוון שזה פסוק בשמואל ב', אז כאילו בהמשך לגזרה הזאת, שהביאו פסוק, אז שלא תטעה, בשבת הורידו את הפסוק הזה, דווקא משמואל ב' הנביא, ולא מתהילים הכתובים. זה רמז גם לגזרה הזאת של... אבל זה השערות בלבד. בואו ניכנס, נחזור ענייננו, דוד המלך הוא ענייננו היום. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. יש איזו הרגשה, רצון לשאול משהו, הפסוק הראשון. חז"ל הרגישו פה משהו ביקורתי.
שאול אויב.
הפך מאוהב לאויב. כן, אז חז"ל תפסו את העניין. מי קורא תהילים? מי הבקר? אחד. אתה מסתכל בתהילים? כן, מכף שאול, וכאן שכתוב יד, כן, ומיד שאול. מעניין, מה המשמעות של ההבדל? ויומה, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי לי. עוד פעם, אני אומר שאני גם צריך לעיין שם עכשיו.
אז אני... יש פה פסוק אחד שכתוב בתהילים ולא מופיע.
כן. ויאמר הרחמך השם חזקי. כן. כן, אז בתהילים זה מתחיל למנצח לעבד השם לדוד. כן, ופה וידבר דוד את כל דברי השירה הזאת. אשר דיבר להשם, וכאן לא כתוב אשר דיבר אל השם, את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. ויאמר הרחמך השם חזקי, השם סלעי ומצודתי ומפלתי, כן, זה כבר חוזר לאותו מקום, השם סלעי ומצודתי ומפלתי לי, ושם כתוב מפלתי אלי, צורי, חסבו, מגיני וקרן אישי, מסגבי, ואצלנו כתוב אלוקי, צורי, חסבו, בקיצור, אנחנו רואים שיש הבדלים, אשאיר לכם את זה אם ככה לשמורים, יש הרבה הבדלים, אני חושב שזה רק באמת הערות קצרות. בואו ניכנס קצת לכמה הערות על השירה הזאת, ומנסה באמת להבין למה זה באמת, מכל הדוגמיות שהיה אפשר להביא, פרקי שירה של דוד, דווקא לקחו את הפרק הזה, ובאמת הוא מופיע בווריאציות, בשתי הווריאציות, עם איזה שהם תיקונים. אז אני ממשיך לקרוא בשמואל ב', והבקר שימשיך לבקר, אם תגלו משהו מעניין, תודיעו. כן, דווקא אם אני משווה את זה לתהילים, אז דווקא שם, מכף כל אויביו ומיד שאול. כף ויד, זה דווקא יוצר את הדיפרנציאציה, יוצר את ההבדלה קצת. שמכף כל אויביו ומיד שאול, למרות שבתוכן זה אותו דבר, זאת אומרת ששאול הוא אחד מאויביו הגדולים, שהשם באמת הציל אותו עד מאוד. מילה כל.
יש כלל ויש לצאת מהכלל.
כן, אבל גם בתהילים ככה. מכף כל אויביו ומיד שאול. עכשיו הציל אותו מכולם. זאת אומרת, זה שיש בכל זאת איזה הפסק. נושמים שם באמצע. שאומרים את זה. אבל בכל זאת חזל ראו את זה בעין ביקורתית. שהוא התייחס לשאול כאויב.
אם דוד אמר, אני מאמין שהוא אמר
מזמור
אחד, הוא לא
אמר כמה,
יש פה עניין ש...
אתה משורר?
אני לא.
אז תראה כמה שירים משורר מקמת וזורק לפח.
אוקיי, זורק לפח.
בדור הבטרש, בדור הבא, כמה יש...
בסדר, אבל אחד כתוב לך בשמואל, אחד כתוב לך בגילים. זאת אומרת שאחד מהם כן דוד רב שיפורסן, אחד הוא לא רוצה.
לא, אני חושב שיכול להיות לשיר, יכול להיות לשיר כמה צדדים. זה נכון וזה נכון. מה, אתה רוצה, באמת, תראה, אני אגיד לך, האמת היא לא תכננתי ממש לרדת לכל הפרטים היום, אבל למשל, הפסוק אחד שהוא באמת חסר, ויאמר, הרחמך השם חזקי. זאת אומרת, יש פה משפט שהוא, אם אתה משווה אותו ל... ביומר, השם סלעי ומצודתי, מה ההבדל המאוד בולט בין תהילים לבין פה? ששכאן דוד מיד מדבר על הקדוש ברוך הוא, בשמואל, מה שדוד אומר על הקדוש ברוך הוא, השם סלעי ומצודתי, ופה הוא אומר על עצמו, הרחמך. הרחמך, אני כבר אני אוהב אותך. רחמי זה בארמית זה אהבה. כן, אוהב. אני אוהב אותך, השם חזקי, שאתה כן, אתה נותן את כוחי, כוחי ממך. וגם הביטוי עבד השם. זה משהו שהוא יותר חזק. אגב, מה שעוד יוצר את מכף כל אויביו ומכף שאול, אתם רציתם להגיד, בעצם הוא מוציא אותו מן הכלל. השאלה באמת, זה אולי ננסה תוך כדי הקריאה, לנסות להבין מתי דוד אומר את השירה הזאת. האם באמת השירה הזאת נאמרה כאן, כאן כמו שהיא כתובה? כי הרי שני הסיפורים האחרונים, שבפרק א', זה רגעים קשים לדוד שהוא כמעט נהרג בקרב, עד כדי שהאנשים שלו אמרו, אתה לא יוצא יותר איתנו למלחמה, לא תכבה את נר ישראל. קו כל אויביו, האם נכלל בזה מרד אבשלום? האם גם אבשלום הוא אחד מאויביו שהוא ניצל מידם בפשטות ההיסטורית? ודאי. אויבי ביתו, הנה בן ביתי קם עליי, כן, הוא מבקש את נפשי. אז הוא מקלל, אומר על שמי בן גירה. גם שמי בן גירה מבקש את נפשו של דוד, אמנם לא בחרב, אלא בכללות, בביזוי. זאת אומרת, האם הכל אויביו כולל את כל הווריאציות, כולל הזיפים והקהילה, וכאלה שהלשינו עליו, וכן הלאה? באיזה שלב הוא אומר את זה? אני גם חושב שפה אפשר להגיד, מכף כל אויביו ומכף שאול, שבעצם אפשר היה לחשוב שאולי הוא אומר את זה מיד אחרי שהוא ניצל מכף שאול. באמת יצא למרחב, ודווקא השירה, מתוך זה שירת עתידי כזאת, משירת ביטחון, אם הצלת אותי מזה, אז מכל אויביי תצילני. כן? שדווקא שאול זה בעצם, הרבה בחינות היה אויב מאוד מסוכן, דווקא בגלל הקרבה ובגלל האהבה ובגלל החוסר רצון להאמין שזה אפשרי בכלל, אז אפשר להגיד, דווקא אחרי שהוא ניצל משאול, אז הוא אומר את השירה הזאת, בתחילת דרכו. ומין תפילה עתידית, ולא לא דווקא הודיה על העבר, אלא יכול להיות שגם זה יכול להיות הבדל בין, תבין שהוא משתמש בעצמו באותה שירה עם תיקונים, בשלב מוקדם יותר ובשלב מאוחר יותר. כמו למשל, אני אתן דוגמה, אני אביא לכם דוגמתו מדבר אחר, הרמב"ן הידוע, פירוש הרמב"ן הידוע על ארץ ישראל, שהיא שוממה בזמן שעם ישראל לא נמצא עליה. הוא כותב שם באיזה הערה, שהנה אנחנו רואים שזה כך, והוא בסך הכל רואה 1,000 שנה, ויש אחריו עד אלינו עוד קרוב ל-800-900 שנה. תארו לעצמכם אם היה קם לתחייה הרמב"ן כהיום הזה, איזה התפעמות הייתה לו. זאת אומרת, הוא אמר דבר, מה הוא היה כותב? איזה פירוש היה כותב עכשיו? לימינו. זה מפליא לחשוב את זה. אז ודאי שהוא היה כותב את מה שהוא כתב, נכון? היה חוזר על אותו דבר, אבל הוא היה מוסיף עוד משהו. לא, אבל לא צריך לשנות. זאת אומרת, ודאי הנושא, כן, היה... לא, אבל זה עד הבא, אני רוצה להגיד... בדיוק. זאת אומרת, מה אני בעצם רוצה להדגים בזה? שזה אולי ההסבר לשינוי בין תהילים לבין שמואל. שבאיזה שלב הוא אומר את זה? האם בשלב של אחרי שהוא ניצל משאול, והוא מבין שכשם שניצלתי מזה, ככה תצילני מכל אויביי? ואז שבאמת זה קורה, אחרי עוד כמה שנים, שוב דוד, הערימה של אויבים יש לו שם מאחוריו, שוב כותב איזה תיאור. אז בואו נעשה, נשאיר לכם משהו לשיפוט עצמי. אני אומר, זה אפשרות, אני לא יודע להגיד שהיא מוחלטת. בואו נמשיך לקרוא. אלוהי צורי החסבו, מגיני וקרן אישי, מסגבי ומנוסי, מושיעי, מחמס תושיעני. מהולה לקרא אדוני ומאויבי יבשע. תהילים זה לא מופיע. זאת אומרת, מושיעים מחמאס תושיעני לא מופיע. אז תשימו לב שכאן מופיע דבר מעניין, תבדקו את זה אחר כך גם בתהילים, שיש בו גם תפילה עתידית, מחמאס תושיעני, לשון עתיד. זאת אומרת, יש פה איזה מרכיב של תפילה עתידית. זה מזכיר לנו עוד פעם את המחשבה, אולי שמואל נכתב בשלב מוקדם. כן? שיש לו תפילה עתידית. כשם שהצלתני עד כה, כך תצילני הלאה. אולי תהילים נכתב בצורה יותר מאוחרת. כן, הוא לא צריך לבקש מחמאס, זה חמאס של ימינו.
מה עם אל-ג'זיר?
כן, תכף נראה.
הפסוק אלוהי צורי
יחסבו,
זה פסוק של
גאולה. של? גאולה. מה פירוש?
צור זה
מילה
שהשתמשו
בה מגילת העצמאות. אתה הולך הפוך. בתפילה, כן. כן. לא, אז האמת היא שהמילה צור, אם אתה כבר רוצה, כבר אתה לוחץ על הכפתור, אז אני אפתח איזה דלת. המילה צור היא קשורה מאוד לתהילים. אתם אומרים את זה בתהילים, אם תשימו את הדפדפו, אתם כרגע פתוחים שם בתהילים בטח, לא? אז תסתכלו רגע בפרק כף זין בתהילים, שאותו אנחנו אומרים, כן? פסוק ה', כף זין ה', זה פרק שאתם יודעים בעל פה. ואתה יאום ראשי על אויביי סביבותיי, נכון? אבל לפני זה, סליחה, פסוק ה', קראתי דבר, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. כן? אז תשימו לב למה מגביל צור, כדי להבין מה המשמעות של צור. ירום ראשי, נכון? יצפנני בסוכו ביום רעה, סוכו, וסקותי כפי עליך עד עוברי, וניצבתי, ניצבת לי שם על הצור. על הצור. אז שם אתה תגיד צור, זה הסלע. יש שם איזה אבנים במדבר. בנקרת הצור. וסקותי כפי עליך עד עוברי. כן? אז אנחנו מבינים מכאן שכשכתבו במגילת העצמאות צור ישראל, למרות ששם זה היה פשרנות גבוהה. היה ויכוח גדול בין המאמינים ובין ה... מה?
צורים וגואלים.
כן. של צורי וגואלי, בדיוק. אבל אני אומר, מכוח מה זה בבא, זה דווקא מבטא הצור, גם פה, בצור, ירוממני, המילה צור ביחס לקדוש ברוך הוא, זה הביטחון המוחלט שזה לא תלוי במעשינו. הרי זה בדיוק התפילה של משה. זאת אומרת, משה מבקש, הודיעני נא את דרכיך, ואם לא, אל תעלנו מזה, נכון? והקדוש ברוך הוא אומר לו, מי אשר חטא לי אותו עמכם מספרי? משה, בתפילה הזאת, מבקש את מידת הנצח של ישראל. והצור תמים פועלו, אנחנו קוראים לו, הצור תמים פועלו. זאת אומרת, אף על פי שיש פה איזה דבר מאוד חזק, כמו ששאול אגב, נפל ממידת הצור. איפה הוא נפל? ששמואל אומר לו, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. כאילו שאול מבקש על עצמו את מידת המחילה הזאת של הקדוש ברוך הוא, שהוא ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה, ושמואל לא נותן לו את זה. אין את זה. אין מידת הצור. ודוד נמצא, רוב הנבנתנותו, הוא מרגיש שהוא בעצם מקבל יותר ממה שראוי לו. אז להגיד, בעזרת צור ישראל, על מגילת העצמאות, זה תואם מאוד את ה... אחרי שבדיעבד זה נבחר, אז אנחנו מבינים שברוח הקודש נבחר. אז זה המושג צור. כן, תשאול, אפשר לשוות את זה לעוד מקומות. מידת הנצח של בחירת ישראל, שהיא לא תלויה במעשיהם. אף על פי שאנחנו נשפטים על מעשינו וצרות ומקבלים בעקבות המעשים, אבל נצח ישראל לא ישקר. בוא נראה הלאה. אז גם פה, כמו שאמרת, הזכרתם אלוקי צורי החסה בו. כן? ודוד נמצא באותה מידה של נצח. הרב, כן.
זה
נראה לי סדר לפסוק
הקודם, כי
החלק
הראשון, זה
הפסוק
שאומר,
סליום
בסודתי, כאילו שזה...
הוא מפלטי לי.
כן. כאילו, זה ביטחון מוחלט, שאלוהים גם הוא גם סוג של...
מלכודת, אז שם אני אשם את הביטחון בו. כן. כן. כן, צריך באמת להיכנס פה לכל מילה. כרגע אנחנו רוצים יותר לראות ככה את השטף של הדברים, לנסות לקבל איזושהי תמונה, למה נכנס הפרק הזה לכאן. מעולה לקרא אדוני ומאויבי יבשע. שוב לשון עתיד. יבשע, לשון עתיד. מה? ושם כתוב מין אויבי? יבשע, זה גם לשון עתיד. כי עפפוני משברי מוות, נחלה וליעל יבעתוני. ושם? נחלה וליעל יבעתוני ושחבלי. חבלי שאול סבוני, קדמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אקרא, וישמע מהיכלו קולי, ושבעתי באוזניו. כן? אז מה זה כתוב אצלכם?
ואל אלוהי כשבע, כן? בצר לי אקרא אדוני ואל אלוהי כשבע, ישמע מהיכלו קולי, ושבעתי לפניו תבוא באוזניו.
כן. טוב, אז שוב, יש פה באמת הבחנות דקות. לא, אני לא רואה כרגע איזה משהו שיכול לתת תמונה. והתגעש. זה ברור שזה אותו אדם כתב. כן, אני מניח שבאמת יש פה, כמו שאמרתי קודם, יש מהדורה הראשונה, מהדורה שנייה. זאת אומרת, בנסיבות חוזרות על עצמם. והתגעש ותירש הארץ, מוסדות השמיים הרגזו, והתגעשו כי חרה לו. עלה אשן באפו ואש מפיו תוחל, גחלים בערו ממנו, וית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו. ויקב על קרוב ויעוף וירע, ושם כתוב אצלכם כתוב וידע. על כנף ורוח, כן? בדלת. ויש את חושך סביביו סוכות, סביבותיו סוכות, וכאן סתרו סוכות. גם שימו לב שוב, צור סוכות. כן, יש פה איזה אזכורים שמזכירים שוב את דוד בנקבת הצור. שוב מזכירים את פרק אבזיין בתהילים, שקשורים לחטא העגל. ויראו אפיק הים, יגלו מוסדות תבל. המרכיב המרכזי שאנחנו שמים לב אליו זה שדוד... מרגיש את עצמו הפרטי. אגב, זה עוד פן שאפשר, אתה חושב שאני מסביר את זה, להבחן בין שני הפרקים, וזה גם מחשבה ככה לשיעורי בית, שאפשר להבחין בין תחושת הדוד הפרטי לבין תחושת דוד הכללי, שהם אותה דמות. זאת אומרת, דוד מודע, אולי דווקא בתהילים שהוא אומר, עבד השם, זה הצד הפרטי, וכאן, בדיוק בסיכום של ספר שמואל, בסיום את ספר שמואל, זה דוד הממלכתי. דוד מצד שהוא מלך. למה אני מרגיש את זה? מאיפה אני, זה התחושה הזאת? כי באמת, לפחות גם בשמואל שאנחנו קוראים, אחר כך נשווה את זה לתהילים, תחושה של אזכורים ישועתיים. הרי לא דוד היחיד בעולם שנושע, עם ישראל נושע תשועת עולמים. משה, תכף תראו שיש אזכורים של משה, היו כבר נושעים לפניו, והוא מרגיש את ההזדהות איתם. למשל, זה מה שנתן לי את התחושה הזאת שפרט וכלל, מה מזכיר לכם המשפט הזה? יראה מן השמיים השם עליון ייתן קולו, ישלח חיצים ויפיצם ברק ויהום, ויראו אפי כים יגלו מוסדות הרים. מה זה? קריאת ים סוף, קריאת ים סוף. בדיוק, שירת הים, אגב זה באמת שביעי של פסח, זה ההפטרה, יגלו מוסדות הרים. זאת אומרת, מי שתיקן את התקנה הזאת לקרוא את ההפטרה של את זה, את הפרק הזה מול שביעי של פסח, הוא בחוכמה רבה עשה. אז מיד תיתן לאנשים שקוראים את הפרק הזה. מה? חנה, נכון, לתפילת חנה. נראה, בדיוק כך, ואני גם אגב את הברקים, ברק ויהום, מזכיר לי את שירת דבורה. נכון? של שירת הים, של לא שביעי של פסח, אלא של פרשת השבוע, דווקא קוראים את דבורה ולא את, את, את תהילים, את שמואל. אז זה שהוא נותן את התחושה של הכללי. עכשיו בואו תשבו את זה, אחר כך קלו איזה קצה חוט, תראו שיכול להיות שמת דווקא בתהילים, יותר מרגישים את הפן הפרטי. זאת אומרת שיש פה איזה משהו אינטימי יותר. ופה למשורר זה מאוד אמיתי. זאת אומרת, יש לו שתי בחינות, יש לו... כן, כן. לא, אני אומר, צריך לראות באופן יותר מפורט. גם היבט כזה, יש הבדל בין שאדם אומר, לי זה קורה, לבין שזה טבעי שזה כך, כי אני המשך של האומה הישראלית, אני מלך ישראל, אז הנהגת השם אותי כהנהגת כלל ישראל, מאז ומעולם. לא עזב השם חסדו וחסידיו לבאר שחר. ימשני ממים רבים, מזכיר את משה רבנו, למרות שאצל דוד המלך אנחנו לא מוצאים שום מקום שהוא באמת היה משוי ממים, אלא זה דימוי של צרות רבות, של, נכון, כמו שהוא אומר, הגויים הם כמו... ים נרגש, הרשעים כי ים נרגש, אומר ישעיהו גם, לא יאכלו שלב. יבשני מים רבים, יצילני מאויבי אז. מן שונאי כי אמצו מני. אגב, את הברק הזה, הברקים האלה שמופיעים פה, אני אזכיר לכם כי למדנו את זה פעם, תסתכלו רגע, תשאירו האצבע כמה בשמואל, תדפדפו שנייה לתהילים קוף מם דלת. קוף מם דלת. שהסברנו שזה הפרק שאומר דוד כשהוא הולך להרוג את גוליית. בדרך, בוודי שם. כן.
כמה שורות לפני התחילת השירה הזאת רשום,
כן.
מה זה עוד פעם הרגו אותו? הוא באמת.
כן. אז זה הגמרא שואלת את שאלתך. ואומרים שאלחנן בן יערה הוא דוד. ומה לא קוראים לו? יש לו עוד שם. בגן היו קוראים לו אלחנן.
הבן משהו.
עוד חשבו שהוא חנון.
אבל יש לו בן, שכאילו מי לשם.
כן, גם אישה יכולים לקרוא לו עוד שמות. חזל אומרים על ספר דברי הימים שכולו ניתן להידרש. שמואל בית עוד לא התחילו, אבל זה אפשרות אחת שהגמרא אומרת. אפשרות שנייה, שיש גוליית דה סקנד. גם זה יכול להיות.
גם איתה. אוקיי. יש שלבים שונים שהוא נתן את הרוגת כאן. הוא בידי הריגה.
כן. לא, אבל הפירוש המקובל של חזל של חנן בן יערי זה דוד בן ישי.
חנן בן יערי.
כמו שלמשה רבנו יש גם כן כמה שמות. כידוע. שמו המקורי כנראה טוביה. נכון? או אביגדור. כי חזל. וזה הגיוני. כי הרי את השם משה קרא לו בת פרו. נכון? מן המים משיתיהו. אז איך אמא שלו יוכבת קראה לו? ותראה אותו כי טוב הוא. אז כאן רמוז, זה שם שלו. קרא לו טוביה. אז אתה רואה שגם יכול להיות בפשט. לא צריך ללכת עד דרשת שמות. אבל... כן, זה באמת פרשה סמוכה פה. זה באמת... אתם רואים פה בכלל שכל סוף הספר... אולי נתייחס לזה באמת שנסיים את כל העסקת חבילה פה של סיומת הספר, ספר שמואל. אתה רואה שיש פה כמו איזה כמו קיבוץ של דברים של הסופר, הנביא, החוזה שכתב, גד החוזה כנראה, שכותב את סוף ספר שמואל ב', יש לו עניין מיוחד להזכיר אלו דברים, ודווקא לחזק אותם. אגב, אם אתה נזכר, תכף אני אתן לכם עוד משהו על חנן בן יערי הזה שהזכרת, אתה זוכר מה קורה בזמן שדוד יורד, מה שתכף נקרא את זה, לכן אני מסכים לדבר על זה, כי זה באמת בהקשר של פרק קוף ממדלת. דוד הראש שלו נמצא עכשיו להרוג את גוליאת, ואיפה נמצא שאול? בן מי זה האלה? שאלנה, בן מי זה? מי זה הילד הזה? הוא לא יודע מי זה? הרי הוא ניגן אצלו. שלחנה את בנך דוד אשר בצון. נכון? הוא שלח וביקש אותו. הוא ניגן אצלו. כתוב שהוא הלך וחזר וניגן והיה. הוא יודע בדיוק מי הוא. אז זה אולי הסיבה שחזל משנים את שמו. מבינים שזה הוא. או המקרא משנה את שמו. למה? רוצים להבליט שבעצם דוד, בעצם מה שעלה פה, הרי מה הקפיץ לשאול את הפיוזים? הרגישות הגדולה של שאול, שהולך להיות פה עכשיו מישהו שהוא לוקח את המלוכה, לרעך הטוב ממכה, מי שיכול להרוג את גוליאת, הוא ודאי טוב משאול ויונתן בנו. ולכן דוד הולך לעשות את זה לא כדוד. זאת אומרת, דוד כאילו חוזר כאילו, כאילו נכנס לתוך הצווארון. רואים את זה כשהוא לובש את המדים של שאול, שהוא מתכווצץ בפנים. חזל אומרים שזה התאים לו בדיוק, יותר מדי. מה לא התאים לו? העיניים של שאול לא התאימו לו. הוא רואה את המבט של שאול שחודר לו שם מבעד השריון ועוד שנייה ישרוף אותו. מכף כל אויביו או מכף שאול. הוא כבר מבין, גוליאת ושאול יהיה פה לא ברור ממי. אז יש פה אולי תיאור, סיבה הגיונית, למה לקרוא לדוד בשם אחר? כי זה מה שדוד בראש שלו כרגע. הוא לא הולך מצד שהוא דוד שהולך להיות המלך, אלא מצד משהו unknown, הבלתי ידוע. הוא היה מוכן להיות לשנות את שמו לאלחנן בן יערי, שישכחו ממנו. הוא לא עושה את זה לכבודו, ולא לכבוד בית אביו, אלא לשם שמיים. ולמה הוא נמצא שם? כי הקדוש ברוך הוא חנן אותו, זה הרגע, זה היום עשה השם. האיש הנכון במקום הנכון. ואגב, יערי, על אישי, להגיד על אישי יערי, זה מי שזוכר את הדמות של אישי, כשדיברנו עליה פה, דמותו של אישי היא דמות מעוררת, רגש, הערצה, עד כדי דמעות. ואני אומר לכם את זה בסיפור חוויה אישי, למדנו את זה פה, אני לא זוכר שבכיתם, אבל אני לימדתי פעם קבוצה של אנשים מתל אביב, אנשים מבוגרים שהיו באיזה חוג בית כזה של אנשים שבדרך לשמור תורה ומצוות, נגיד ככה, עוד בשלבים ראשונים, אנשים מבוגרים, צעירים, ל-30 עד 50, כ-30 איש, היו בסיור בעמק האלה, היו שם במקום, קצת הדריכו אותם, אחרי זה הגיעו אליי הביתה, ושיעור, נתתי להם שיעור על אישי. אבי דוד, האנשים בחו, ממש, לראות הצילות, שיקול דעת של בן אדם, יערה, עד יערה עלינו השם רוח ממרום, זה איש של, כן, זה הצילות הנפש. בפרק ת' זין כתוב עליו, בין השורות, צריך לדעת לקרוא, אתה יודע, צדח זה ספר קריאה עמוק. אז אני חוזר לפרק קוף ממדלת, על הברקים, כן? אתם זוכרים את הברקים. תראו את התמונה שמצוירת לנו עכשיו, עכשיו כשדיברנו קצת על גוליאת ועל חנן בן יערי. לדוד, ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה. אז אם הוא מכניס את המילה צורי, אתה מבין שהוא מבין שזה לא עניין אישי. על מידותיי, מגיע לי, זכותי, הנחתי תפילין כמו שצריך הבוקר. לא, אלא זה אתה. כן? זה משהו כללי. חסדי ומצודתי, מזגבי ומפלטי לי, פסוקים מוכרים? מכף כל אויביו? כן, גוליאת זה אויבו הראשון, לך ואתנך מאכל לאוף השמיים. ההפך, הוא אומר את גוליאת כאחד מהם, אתה אומר, אתה הולך לעשות את הדוב לגוליאת. הוא אמר, גוליאת יהיה כמו דוב, אתה אומר, הדוב יהיה כמו גוליאת. לא נראה לי שזה... או מצד השבחו לקדוש ברוך הוא, כן. מצד שהקדוש ברוך הוא נתן אותם בידו, אמר דוד לעצמו, וכי גוליאר אני לוחם שברים, שאני זוכה להרוג פה איזה אריה ודוב, אלא בטח הקדוש ברוך הוא מגלגל דבר על ידי. ועכשיו כשזה הגיע, התגלגל הדבר על ידו, הוא אומר, הוא היה פלישתי הזה כאחד מהם. ממשיך הלאה דוד, מסגבי מפלטי לי מגיני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי. כאן הוא רומז כבר על המחשבה, שהוא מלך, בתהילים קוף מם דלת. אדוני עם האדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו, אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. אדוני, הת שמך ותרד. גע בהרים וישנו, ברוק ברק ותפיצם. שלח חיציך ותהומם. אני כשאני לוקח סיור שם, לוקח סיור לאזור הזקה, לשטח שם, איפה שדוד הרג את גוליית, אז צריך להגיד תודה לקרן קיימת לישראל, ששתלה הרבה עצים באזור. עומדים שם בעמק למטה, ואתה נותן לאנשים את התחושה שכל עץ זה חייל פלישתי. וזה דבר מדהים לראות את זה. אתה רואה איזה, כשדוד הולך מול גוליית, אתם מבינים מיד שזה הופך להיות אטרקטיבי. כולם באים ככה לראות, עכשיו יהיה פה משהו. זה רגע מתח. הולכים עכשיו סוף סוף, אחרי 40 יום שלא קורה כלום, מזלזלים ביהודים. אז כל הפלישתים באים מסביב, ודוד הולך למטה בעמק, וכל הערים מסביב, כמו... כמו אצטדיון, כמו אמפיתיאטרון ענק, אדיר, כל הערים מסביב, מלאים פלישתים מצד אחד וישראלים מהצד השני, ככה קצת בחשש ודאגה, ורעש והמולה. וברגע הזה אומר דוד, ברוק ברק ותפיצם, הת שמך ותרד, יגע בערים וישנו. זאת אומרת, הוא מבין שעוד רגע כל הקהל העצום הזה שסביבו, הוא מתפלל לזה שזה מה שיקרה. כן, אז הנה הברוק ברק הזה שאנחנו רואים, בעצם יש פה איזה מת כינוס, עד שאמרנו, אולי הוא כותב את הפרק פעמיים, אתה רואה בהשוואה לקוף ממדלת, שזה כבר מהדורה שלישית כבר. זאת אומרת, זה כמו המשנה, שרב ירבי יהודה הנשיא. זאת אומרת, יש פה איזה ריכוז, כנראה של, כמו שאנחנו עושים אגב, אתם יודעים מתי אשכנזים עושים? בתפילת נעילה. אוספים את כל המשפטים היפים של הסליחות, של כל השבוע וחצי, שבועיים של סליחות, ומהר ככה, לפני שקיעה, רוצים להספיק עוד פסוק יפה ועוד פסוק, עוד משפט יפה של הסליחות, ומיד י' ג' מידות. אז גם פה אוספים המון תפילות, קובץ כזה של תפילות, שהם נאמרו בהקשרים שונים. אתם רואים פה את ההקשר של ברק ותפיצם, ישן וגם בערים וישנו, זה אויבו הגדול גוליית. פסוקים אחרים, תכף נראה, אפשר למצוא אותם גם במקומות אחרים. זאת אומרת, יש פה באמת מימד של איזה קובץ תפילות, סיכום של דוד. שהוא אמר אותם, וזה פסוקים שככה נשארו לו חרוטים, נותן להם איזה הבאה. נחזור חזרה לשמואל א'. אגב, התחלתי להגיד איך אני מוכיח שפרק קוף ממדלת זה הוא אמר כשהוא יצא מול גוליית, לא פירטתי יותר על המידה, אבל יש איזה כמה רמזים. קודם כל באמת התמונה שמתקבלת, המחשבה הזאת שלו על המלכות, ובעיקר דיברנו על זה סביב משפט המלוכה, שבסוף הוא מדבר שם על... על אשרי העם שככה לו, בסוף הוא מדבר, ולא, אין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, אלופינו מסובלים, כאילו, הוא מבין שהוא הולך עכשיו לבנותינו כזוויות וחוטבות אבנית אחל, כל מה שנאמר במשפט המלך, בשמואל א', שהמלך יעשה, ייקח את בנותיכם ואת צונכם יעשור ואותכם ייקח לעבדים, דוד המלך אומר, אני עכשיו עושה את פעולתי המלכותית הראשונה, נותן תשועה למלכים. הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה. מי זה המלכים שהוא נותן תשועה? שאול ודוד. הנותן תשועה למלכים, יש רק שני מלכים בכל ההיסטוריה של עם ישראל בשלב הזה. זאת אומרת, מצד אחד רואים את הענווה של דוד, שהוא יודע שהוא מלך, ענו זה לא אדם שלא מחשיב את עצמו. יודע מה הוא, ובכל זאת אומר, תשועה למלכים. אני לא היחיד. שאול עוד לא פותר. הוא עדיין חי. לכן, הן נותן תשועה למלכים ולא מציל את דוד עבדו בלבד, ולא רק, לא מזלזל בעצמו ואומר רק שאול. כן. עוד פעם? ויהום, כן. כן, זה מה שהגבלתי, אמרתי, זה כזה... זה, לא, אז מה שאני... לא, אז עוד פעם, זה החידוש שרציתי לומר, שכנראה הפרק הזה הוא לקט, אוסף מסכם, של כמו המשנה של רבי יהודה הנשיא. הוא ערך קבצים של משניות קיימות, משנתו של רבי מאיר ומשנת רבי עקיבא ועדויות קדומות יותר, ועשה מזה מסכת שלמה, שזה ערוך קבצים קבצים. אחד תמיד השאר אומרת, תנה תונה, מי אמר את זה ומי אמר את זה, זה בשם רבי יהודה, זה בשם רבי מאיר, זה מקובץ. אז גם פה רואים שזה קבצים. מקובץ מתפילות רבות שדוד נשא במשך שנים רבות, בכל מיני מצבי איבה ופעולות, וכאן קיבצו את זה, איזה קובץ נבחר של אמירות נעימות זיכרון. היום, אגב, גם היום עושים את זה, כל מיני מסכת שעושים בימי זיכרון, בימי שיר כזה, ובימי איזה יזכור כזה, ובימי איזה... זאת אומרת... ולמה עושים את זה פה? תכף נראה, כן. יש פה איזה נקודה של מין שירת... כן, בדיוק. סיכום חייו של דוד במסכת שיר וזמר, שאני קורא לזה כך. שהציבור הישראלי, כפי שאמרתי, שר את זה בציבור פעמיים. גם בקריאת ים סוף וגם בשבת לפני יום הכיפורים. שגם זה, אגב, דבר מאוד מעניין. עכשיו, למה באמת השתמשו בזה פעמיים? יש לזה כנראה אולי עניין שנדבר על זה בהמשך. יש, אגב, אולי, אני כתפן אגיד לכם את זה, יש גם בשירת האזינו. שירת האזינו, אנחנו יודעים שהיא כולה שירת עתיד. זה נבואה. שירת הים היא בעצם שירת עבר ועתיד גם יחד. כן? אז ישיר, משה, אבל בעצם היא מזכרת את מה שהיה. את פרעה שטבע, מר אוי עבר, דוף עשתיק, החלק שלל, תבלם הנפשי הקריא, וכי שמו ים, צלו כופרת מים אדירים. ויש בה תיאורים עתידיים, שבאמת מי שמממש אותה, את שירת הים, זה דוד המלך. נכון? תביימו אל הר זה, ותתאם בה נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם, מקדש השם, קוננו ידיך, כן? עד מקריאת ים סוף ועד דוד המלך, הפסוקים האלה איפה היו? נעלמו. כן? שלמה, אבל מי שהציב את, את המוסדות, מי שביקש לבנות מקדש, היה דוד. שלמה זה ההמשך שלו, זה היה... דוד הוא שלמה בנו בירושלים. תמיד אנחנו אומרים אותם כאחד. אז אני אומר, למה באמת ראו את הצמדה הזאת של שירת דוד? תכף ננסה לראות, האם יש גם פה מימדים שמעבר לדוד הפרטי, אלה שמתארים באמת את העניין העתידי. ההינצלות מאויבים, הצור ישראל וגואלו הזה של עד ימי עתיד. אני ממשיך לקרוא, אנחנו הגענו עד פסוק י"ח, יצילני מאויבי אז, משונאי כי אמצו ממני. על שנואי דיברנו לשנה שעברה, התקופה הזאת בדיוק, ואם תרצו אני אחזור על השיעור הזה עוד פעם, כשדיברנו על העברים והפסחים. שנואי נפש דוד, או שונאי נפש דוד. לעומת יהונתן, שהיה אמור לסנוע את דוד, וכתוב שהוא... נפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו. זאת אומרת, הנפש של דוד, יש ששונאים אותה ויש שאוהבים אותה. האבסורד הגדול הוא באמת מי הוא זה שאוהב אותו לעומת מי ששונא אותו. אז גם פה, כן, משונאי כי אמצו ממני, יקדמוני ביום עדי ויהי השם משען לי. אם אתם רוצים באמת לעשות לעצמכם עבודה יפה ונעימה שמקנה ביטחון לימים קשים, לדלות מתוך השיר הזה את כל מילות הביטחון בקדוש ברוך הוא, משען, משגב, צורי, וכדומה, צור, שימה ארוכה, כל המשפטים, כל אחד יוכל לשבץ לו את זה ואת מצו. ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי. כן? זה לא זכויות ולא בעבורי, זה לא בזכותי, אלא כי הקדוש ברוך הוא חפץ בי. איך כתוב שם? יוציאני, עוד פעם? ויוצא למרחב אותי. כן, אבל הדגש העיקרי, יחלצני כי חפץ בי. זה בעצם העניין העיקרי. יגמלני השם כצדקתי. מופיע אצלך בתהילים? כצדקתי, כאן כתוב, כצדקי. כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי השם, ולא רשעתי מאלוהי. כן, אז עכשיו שימו לב, שקודם היה מטיב מאוד חזק של... בלי מעשי, ואולי זה, המעבר הזה לדבר על זה שבזכות מעשי, כי לא רשעתי מאלוהי, כי צדיק, שצדקתי, שלא רשעתי, אני צדיק. ההסבר אולי זה העניין כי חפץ בי. יצילני, יחלצני, כי חפץ בי. זאת אומרת, אדם נחלץ, זאת אומרת, צריך תמיד להרגיש את שני הממדים האלה. שזה לא מכוחי ובזכותי, אבל זה למען, כן, ואיפה רואים את זה בתהילים? רואים את זה בכמה מקומות בתהילים, שבמשל בפרק, אם שוב תשאירו פה אצבע, נפנה אותנו לתהילים. כן, בפרק קוף ה' בתהילים, אני אקריא לכם רק שניים שלושה, ויוצא עמו בססון, ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו, ינצרו הללויה. זאת אומרת, לא בגלל שהם שמרו מצוותיו וחוקותיו נתן להם את הארץ, אלא את הארץ הוא נתן להם בגלל הבטחתו לאבות, אבל לשם מה הוא נותן להם את הארץ? בעבור ישמרו חוקיו ומשפטיו. זאת אומרת, קיום המצוות צריך להיות התוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא הציל אותי, בחר בי, סימן שהוא רוצה ממני משהו. לא לחינם הצילני השם. חינם הצילני לא מכוח מעשי, אלא למען שמו הוא עשה זאת באהבה, אבל לשם מה עשה זאת? למען ישמור. אז זה בעצם כאילו דוד אומר, הקדוש ברוך הוא חפץ בי, וגם בלי זכותי, גם בלי זכויות שיש לי אחת הזכויות, הוא לא, מרגיש, הוא לא מדגיש בחלק הראשון, אבל אחרי שהוא חילץ כי חפץ בי, אז אני מבין שזה יגמלני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוקיי, כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא אסור ממנה. והנה מיד הוא הופך את זה לעתיד.
לא אסור
ממני. כן, לא אסור ממנה ולא אסור ממני, זה יפה. כאן דגש שוב, הדגש פה בשמואל ב', רואים, זה כבר פעם שנייה, זה התורה, נכון? לעומת, זאת אומרת, רואים הרבה שהרושם של תהילים, השירה הזאת בתהילים היא יותר אישית. כמו שאמרנו, זה מתחיל, אחז הרחמך, אני אוהב אותך, וכאן הכל על הקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא. לעומת פה, אותו דבר, ממנה, ממני. ממנה זה מהתורה, מהמצוות, מהבטחתי שאני אקיים אותם, אל מול שמה, ממני, עליי, שזה אני ולא, הוא מתייחס אל עצמו. זאת אומרת, הצד היותר אישי. והיה תמים לו, ואש תמרה מאבוני. כן? כן, ועכשיו פה גם אמו זה יותר אינטימי אישי, הוא ואני ביחד, ופה זה לא, למענו, בשבילו, הכללי, להיות מלך בשבילו, למען שמו, לפעול למען שמו. אז אני רואה שהזיהוי באמת, לאט לאט אנחנו מפוררים את זה, רואים את הכיוון. כן? כמה סימנים בדרך שמראים שבאמת בשמואל זה יותר צד כללי, מלכותי, וזה באמת יכול להוות סיכום טוב לספר שמואל. ותהילים זה יותר העניין האישי, השירה האישית של דוד. וישב השם לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם, אם נבר תתבר, ואם עיקש תתפל. כן? עיקרון גדול שדוד מבין מתוך מסכת חייו, שהקדוש ברוך הוא מודד לכל אדם במידה שהוא מודד. כן? לכן הוא רואה את, הכך, את הדבר הזה כך, מסר לדורות. ואת עם אני תושיע, מופיע גם אצלך?
כי אתה עם אני
תושיע. ואת עם אני תושיע, ועיניך על רמים תשפיל.
עיניים.
יפה מאוד.
זה ממש
כן.
אם זה על מישהו, על בעיניים רמות השפיל, זה עיניים של מישהו. אתה תעשה את זה על מישהו אחר.
כן.
ובשמואל זה בעיניך.
יפה מאוד. אז מה, איך אנחנו מבינים את ההבדל? אני אגיד את זה ככה, נורא פשוט. עיניך על רמים תשפיל, זה כזו, כשהקדוש ברוך הוא רואה אדם רם ומתגאה, לא שהוא מוריד אותו, זה תהילים. נכון? בתהילים, תקריא תהילים. בעיניים רבות השפיל, מי שיש לו עיניים רבות, אתה תן לו שפחה. פה בדיוק הפוך, הקדוש ברוך הוא ישפיל את עיניו, ואז מה יקרה לו? לא ישגיח עליו, בדיוק, אתה מפנה מבטך, וכן, ולכן בתפילת, בתפילה בברכת כהנים, אנחנו רואים, הער, כן, מה? ניסה השם פניו אליך, כן, ניסה השם פניו אליך, יער השם פניו אליך, ואנחנו רואים גם בתפילה של... של ביאור מעשרות, השקיפה ממון קודשך מן השמיים, כן, תשקיף עלינו, תראה אותנו, אור פניך, כן, כאור פניך, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, נכון? פנים אל מול פנים של דיבר השם עם משה. וזה אותו דבר פה, אומר, עיניך על רמים, תשפיל, ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה אדם רם, הקדוש ברוך הוא מסיר עיניו ממנו ומלא הוא יעלם. ש... מה משמעות שם שמשפיל את עיניו?
אל.
אל, אל. אל רמים תשפיל. אל זה כאילו בגלל. ועיניך, עיניך זה השגחתך. נכון? מה זה העיני השם? הם המשודטות בכל הארץ. קדוש ברוך הוא רואה הכל, משגיח הכל, משקיף על הכל. על רמים, שזה אנשים לא, לא סימפטיים, ככה אנחנו מבינים, תשפיל, כוונה, את עיניך תשפיל. הקדוש ברוך הוא ישפיל את עיניו, להשפיל את הרע, זה כמו, יעשה ככה, נכון, ככה להשפיל את עיניו, לא, לא יסתכל עליו. מישהו שהקדוש ברוך הוא, אגב, ככה חזל מפרשים על הנחש, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, סתלק, אפר תאכל כל ימי חייך. ואתה אומר בפקת המזון, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. נכון? או תפתח ידיך, יסבאו. זה בדיוק אותו עיקרון. כן.
מה שאומר, יש בזה הסבור בטילים משפילים,
כדי
אולי טיפה חיובי, מי כי השם אמביל השפט משפילים לראות. יש
לזה נימה טיפה חיובית. כן. אז אפשר, יפה. אם זה התכוונת, אז אני מבין מה שאתה אומר. שאתה אומר, מה? זו אותה דוגמה, תכף תראה, תשפוט. מה? אני אגיד ככה, איך אני הבנתי אותך, תענן בראש אם הבנתי אותך נכון, שאתה בעצם בא ואומר שכאילו הקדוש ברוך הוא כל כך איש, כל כך ישראל, הקדוש ברוך הוא כל כך מלא רחמים וחסד, שהוא כאילו גם על אנשים גאוותנים שלא מגיע להם, עיניך על רמים תשפיל, כמה שיש בזה דווקא תשגיח, גם על הרמים אתה רוצה לומר. כמו שאומרת חנה, שמשפילי לראות בשמיים וארץ, או דוד בתהילים, משפילי לראות, הארץ לא ראויה להשגחתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ברוב רחמיו משגיח גם עליהם. אפשר, לא דוחה את זה על הסף. כן. מה זה, למה? למה אני תושיע? ואיך על רבים תשפיל, והרמים פה זה, עם אני זה לאו דווקא שהוא מסכן, אלא כי הוא לא ראוי, לא ראוי. ובכל זאת אתה משגיח. כן? אפשר ללמוד זה גם הפוך. כי אתה השם, כי אתה נרי השם, והשם יגיע חשכי. כן, תשימו לב עכשיו. ואתה?
כי אתה תאיר נרי.
כי אתה נרי השם. ובכלל אתה עיר נרי. שוב, יש בזה...
אתה תאיר נרי. אדוני אלוהי יגיע חשכי.
כן, שוב רואים את היותר אינטימי, האישי. כן, שוב בולט. כי בך ערוץ גדוד, באלוהי הדלג שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. שוב, הענבה של דוד, זה לא אני, זה כל מי שחוסה בהשם, השם מגן עליו, זה לא אני. באופן, זאת אומרת, אין פה שיר גאווה אל דוד, אלא בדיוק להפך, מראה את ערך היחס. זאת אומרת, שוב, זה, אני חושב מאוד חשוב, זה מזכיר קצת את עבודת משה, מדרגת משה, שהוא מרגיש שהוא הולך לפני מותו, ומה בעצם הוא מוטרד ועוסק בזה של, בימים שלפני שהוא הולך, זוכרים? ומה עסוק משה? שתי מצוות. מה יהיה עם עם ישראל? נו, אז מה הוא עושה? אחרי מותי, מה יהיה? מה הוא עושה? שתי המצוות האחרונות שבתורה? לא? שתי המצוות האחרונות שבתורה? כתוב, בדיוק, כתיבת ספר תורה, ואחרי זה? מצוות הקהל. נכון? הקהל את העם. ובעצם משה מעביר את עצמו לציבור. מי ילמד תורה אחריי? איך התורה לא תשכח מפי זרעו? איך תצליחו לעשות? זאת אומרת, מאמץ גדול להעביר את עצמו, מה יהיה אחריי? מרגישים ככה אצל דוד אותו דבר. זאת אומרת, איזה תעודת המעבר, להסביר להם, אתם רוצים להבין מה זה ימדה, כי באמת, כל פעם שאנחנו מדברים על עם ישראל, ועל הנפילות שלו, ועל המשברים שלו, אז תמיד אומרים, אבל אם ימד דוד ושלמה, ימים גדולים, אבל איפה הם? כמה היו? 70 שנה. אבל הקוד האתי, הקוד המוסרי, העמוק, הרוחני, האמוני, לימים ההם, הנה הוא מונח לפניך. תבינו איך, למה היה מצב כזה שהקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל לרמה כזאת. של ישועה גדולה, של הצלה, של ביטחון, של הנצלות מכל אנשי חמאס ומדון וכן הלאה. הקוד נמצא פה. ולכן הדגש פה שהוא בא ואומר, זה לא אני, מגנו לכל החוסים בו. כי מי אל בלדי השם ומי צור מבלדי אלוקנו, האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכי, דרכי. משווה רגליי. אצלך כתוב, האל המעזרני, ואצלנו כתוב, האל מעוזי חי. כן, אז עזרה ומעוז, זה ההבדל ביניהם. עזרה זה כשאני עושה, ומישהו מסייע בעדי, עוזר. כן, כמו שאתה אומר בתפילה, המלך עוזר ומושיע ומגן, המלך עוזר מתייחס ליעקב. המעזר, באלף, סליחה.
כאילו,
משון... מאמץ. כן. כן, לאזור כוחות, כמו שאתה אומר, לאזור כוחות, משון... עוזר ישראל... בגבורה, אתה אומר, נכון? בברכה בבוקר, בשקות השחר, עוזר ישראל בגבורה. זה כשחוגרים את החגורה. ספרדים נדבר לי, מפרחים את זה לפעמים, יש נוהגים לברך על, על מעשה. אסכנזים בדרך כלל עושים את הכל בבית כנסת. אבל אבנת, אבנת זה נותן את הכוח, את היכולת. מלמד ידי למלחמה, שהוא פסוק שמופיע בקוף ממדלד. כן, השם מלמד ידי למלחמה. כן, משבר רגלי כאיילות ועל במותי יעמידני. כך כתוב אצלך? אותו דבר. פה יש קריב וכתיב אומנם, דרכי, דרכי, דרכו. מלמד ידי למלחמה וניחת קשת נחושה זה רואותי. אגב, מאוד מעניין, הדוד לא זכו שהוא לחם בקשת. אבל הוא כן אומר, בהספד על שאול ויונתן, כפי יונתן, נכון? ללמד את בני יהודה קשת, על כן כתובה על ספר הישר. ההבנה המבצעית של זה, זה שהוא הבין שאם הוא רוצה לשרוד במזרח התיכון, בפרט אחרי ששאול ויונתן, שהם היו קשתים מעולים כנראה, שבט בימין בכלל היו קלעים וקשתים. עם הקשת, כן. עם הקשתות והחיצים, זאת אומרת, זה האפיון של דוד ויונתן, של יונתן ושאול. זאת
אומרת, חמה של...
נכון, קלעים.
כן.
לא קשתים, היו קלעים. שם היו קלעים. שזה אותו התכונה.
גם השערה...
לא יחתים. כן. אגב, קלה הוא... ההבדל בין קלה לקשת בימינו, מי שמכם חירניק, זה כמו אוזי ב-M16. קלה זה M16. קשת זה אוזי. זה בערך הכושר הדיוק. רואים, איך אני יודע להגיד את זה? כי רואים בתמונות, בתמונות של סנחריב שהוא עושים מצור על העיר לחיש, אז רואים איפה עומדים הקשתים ואיפה עומדים הקלעים.
קלעים זה עם
קלע? קלע. נביא לשיעור הבא, אם אני לא אשכח. נראה לך מה זה קלע. עם הדגמות. קשת אפשר יותר לכוון, אבל הדיוק שלה הוא לטווח יותר
קצר.
קצר. איך אני רואה את זה? כי בתמונה, הקשתים עומדים הרבה יותר קרוב לעיר מאשר הקלעים. הקשתים עומדים יותר קרוב. מה? אם תחווה קשת, זה רחוק, לעומת אמא שרואה את הילד שלה הולך למות, אז תחווה קשת. אגב, יש הבדל בין מה שקשת מגיע לבין מה שקשת פוגע מדויק. נכון? מרחק האפקטיבי. הקלה זורק יותר רחוק, ושבט בנימין, שהם קולים אל השערה ולא יחתי, זה בערך יכול להיות 150 עד 200 מטר. זה הפרופורציות. להבין מה זה קלה רציני.
השתים לא עבדו בנושא של מטר של חיצים.
כן, כן. מעל החומה. כן, מעל החומה, לחפות על העיל הנוגח. אבל זה מה שאני מסביר, שהטווח האפקטיבי של קשת וחץ הוא פחות מאשר קלה. קלה הוא יותר מגיע יותר לטווח יותר גדול, ואם הוא מקצועי כמו שבט בנימין אז הוא גם קולע על השערה ולא יחתי. מה? קלה זה ידני. קשת זה גם ידני, שתי ידני, זה דו ידיים, גם ככה וגם ככה, אבל שתי הידיים.
זה רוגדקה, לא?
אתה אומר רוגדקה, אז יש אחד שחושב שזה רוגדקה כזה של איזה, וזה קלה, כן, קלה. קלה דוד. אני יכול לספר...
כמו בנטיפאדה שהערבים היו קושרים שתי בדים ככה.
כן, כן.
חובבים, זה מגיע, חובבים.
כן. כן, אכן כן. אז רק תחשוב שזה הם.
הם לא היו פוגעים.
ההם, כן. לעומת שבט בנימין, שהם גרו באותו אזור. הם ידעו. אני יכול לספר לכם שני סיפורים. אני כבר הזכרת. שלימדתי, שנים שלימדתי באלי, במכינה באלי. והייתי נוסע באוטובוס כל... כל ערב, כל בוקר, ככה נוסע או לחוזע, חוזר. ואינטיפאדה, הערבים זורקים אבנים. היינו באיזשהו מקום שם, בשואפת, כל פעם היו זורקים עליהם שם אבנים. אוטובוסים עוד לא היו מי יודע מה ממוגנים, זה באמת מסוכן מאוד. נהג האוטובוס מצא שיטה מדהימה לפתור את הבעיה. כן, קחו את הביטחון עד שזה, ועד ששופטים אחד כזה, ועד ש... הוא הושיב לידו נער אתיופי. אני אומר לכם, סרטים לא ראיתי דבר כזה. היו שומעים את הפאק של האבן פוגעת באוטובוס, על המקום הנהג אוטובוס עשה ברקס, האוטובוס נעצר תוך, אולי הוא לא נוסע כל כך מהר, בכוונה, האוטובוס היה נעצר בחג של כמה מטרים, ותוך כדי שהוא בולם, הדלת הקדמית נפתחת. הוא פשוט לוחץ על הברקס, פותח את הדלת הקדמית, אתה לא מספיק להביא מה קורה, הנער האתיופי קופץ מהדלת ומתחיל לרוץ. עכשיו אני מסתכל בחלון, הוא רץ ככה מידי, אני מסתכל בחלון, תוך כדי ריצה, הוא רץ, הוא תוך כדי ריצה, מרי ואבן, זה תנועה, מרי ואבן, והוא צורק, בום, אתה יודע, הוא חוטף אבן בגב, שכב על הכביש, הוא מביא אותו לאוטובוס מעלה, בכיסא הראשון ישמע איזה סקדה מרוקאית, איך שהנער עולה, ואתה יודע, מכות על הראש, אתה מצור. הוא מגיע שם על המחסום, הוא מוריד אותו ככה לחיילים, הוא מסכן כזה כמו, לא יודע מה לעשות עם עצמו, זהו, שבועיים שקט, אחרי שבועיים בער אחר כנראה, לא שמעת הסיפור, עוד פעם, ככה זה, סיפור שני, בת דודתי הייתה, מה הוא היום עושה את זה? זה באמת היה ריצה מדהימה, ממש היה מפעים לראות את זה. זה כמו שאתה בושמנים באפריקה תופסים נמר, איך הם תופסים צבי או... פשוט ככה.
אז הוא התפרסם, הוא הגיע לעשות תורסמות
לבסם זמן. השלחו אותו לאולימפיאדה. בת דודתי סיפרה לי, היא הייתה מדריכת בית ספר שדה, ועשו הדרכות, הדריכו בעמק האלה על דוד וגוליאת. וזה היה בדיוק העלייה שהגיעה העלייה הראשונה מאתיופיה, מבצע משה. היה מבצע משה, אחרי זה מבצע שלמה. והיא הדריכה קבוצה של בית ספר, והיה שם נער אתיופי אחד. והיא הוציאה מהתיק שלה את הרוגטקה הזאת שאתה אומר, שבאמת מצאה וקנתה בהם איזה כפר ערבי, עבדה התקופה היו עוד היו מטיילים שם בכפרים. והיא רוצה להגיד, לספר לה את הסיפור. הוא שומע את הסיפור, כולם שומעים, ילדים אכפתיים. הוא אומר לה, מה דריכה? תביא זה. לקח ממנה את הרוגטקה, הצם אבן, נשמע לי אבן באיזה מרחק של איזה 150 מטר. אבן ככה גדולה שדומה לראש של גוליאת, סייר לו שתי עיניים, ועומד איפה שכל הילדים עומדים, והם סובב בן 10. סובב, 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 פח! פוגע באבן, ממש, מעיף אותה, אבן עפה מהמתקן, המקום שהיא עמדה עליו. אז היא כולה שואלת אותו, איך אתה לעשות את זה? כשאני הייתי הולך בגונדר מהבית לבית ספר, הוא צריך להפוך שם ג'ונגל, יש נמרים בג'ונגל. אז אבא שלו לימד אותו איך לפגוע, אז שואל אותו, ועשית מה? הוא אומר, כן, הרגתי שני נמרים. אז יש לך את זה, אתה רואה? מלמד ידיי לקרב. אז דוד עצמו, לפי מה שנראה, לא היה קשת, הוא היה קלה. הוא היה קלה. שזה, כמו שאמרתי, זה לא פחות. כן. אמנם איך שחזל מתארים את הפגיעה של דוד, את הפגיעה של דוד בראשו של גוליאת עם האבן, הם מתארים שזה היה נס. זאת אומרת, יש בחזל איזו נטייה כזאת להגיד שלדוד היו ידיים שמאליות. בעצם אולי היה צריך לפגוע בגוליאת. אבל בשם השם, אז המטאטא גם יורה. אבל רואים שזה לא ככה. מלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. מה? כן. אז זה כמו שחזל אומרים, על אסתר היא רקרקת הייתה. כתוב, יפה טוב, נושא את חיים עיני כל רואה, אמרו שהייתה היא רקרקת. עניין של גישה. למרות שזה כן פשט.
כי... פעם יורחות היה באופנה.
כן, אצל הפרסים, אדם. זה, על מנת ששם דווקא אצל אסתר, זה מדויק מהפסוק. כי אם הייתה יפה אובייקטיבי, חן, ההבדל בין יופי לחן, זה שחן זה, ניצור חן זה... כמו שבית שמאי ובית הלל מתווכחים שם על קלה נאה וחסודה מול קלה כמו שהיא. אז הם אומרים, חתן התחתן איתה, אז היא מוצאת חן בעיניו. וגם אם היא לא יפה בעיניכם, היא מוצאת חן בעיניו. חן זה משהו שהוא לא אובייקטיבי, סובייקטיבי. אז לכן, אם כתוב את אסתר נושאת חן, אז דווקא בפשט
הם...
כן. כן. בגלל שאף אחד לא ידע שהיא, כל אחד, היא לא אמרה באיזה עם, אם הייתה אומרת שהיא פרסייה, אז הבבלים היו מכוערת. אם הייתה אומרת שהיא יהודיה, בכלל היו... אבל כמעט שאף אחד לא ידע באיזה עם, אף אחד לא רוצה להגיד את האמת. שהיא לא, מי יודע מה. אז כל אחד חשב שהיא משלו, אז זה בסדר, הסתדרים. זה דרשת חזל, וגם, כמו שאמרתי, זה נטייה להראות את גודל הנס. שזה לא מצד מה שהיא, אלא מצד מה שהוא. קדוש ברוך הוא. אז אנחנו הגענו ל... ותיתן לי מגן אישך, וענותך תרבני. כן? אתה מגן עליי. תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולי. עוד פעם?
ביטוי. וימלך תסעדני, וענותך תרבני.
כן, אז פה זה ענותך תרבני. תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולי, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד קלותם. כן, אשמידם אשיגם. ואחלם ואמחצם, ולא יהיה קומון ויפלו תחת רגליי. ותעזרני חי למלחמה. אגב, שימו לב, כל הזמן שדברים על תעזרני, אתה עושה לי, אתה זה שמגן בעדי, אז זה תחתיי, אז זה גם אני, כמו חרב להשם ולגדעון. זאת אומרת, מה שכותב הרן על תפיסת הרן, על עניין הביטחון בהשם, בדיוק, בהשתדלות, שהוא אומר, אדם צריך לומר, תגיד, כוחי, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וידעת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חי. כן, זאת אומרת, גם כאן רואים את זה, מה שהרן אומר שם על הפסוק בתורה, שהעניין העמוק הוא זה הידיעה, זה השיבות האלה לבביך. אבל אמרת, צריך להגיד, כוחי ועוצם ידי. צריך לתת את ידך, אל תגיד שהשם הוא יעשה לי. כן, אז גם פה רואים, כשאתה מגן בעדי, אתה שומרני ומעזרני חיל, אז אני עושה את הפעולות הללו. לשם מה אני עושה את זה? לשמך אני עושה, למען עמך אני עושה. ותעזרני חי למלחמה, כן, זה בדיוק יפה, תעזרני חי למלחמה, תכריע כמי תחתני, ואויביי תתה לי עורף. אגב, אני רוצה בסדר, אנחנו קוראים את זה ועוד משפט, ועוד משפט, ועוד משפט, זה, תראו מה נשאר ממלך ישראל. לא יאומן. תשבו את זה לכל איזה מלך אחר בעולם, אני ואני ואני ואני. כן, ג'ורג' ארבליו בוש שמופיע פה, רוצה להיזכר בהיסטוריה כמי שפתר את הסכסוך הישראלי-פלסטין. כתבו בהיסטוריה, כי מי יזכור אותו בעוד שנה וחצי. אז זה ההבדל. רואים את ההבדל בין דוד לבין מלכי בשר ודם. דוד הוא מלך של לב, לב השם. לב אלוקים. ישעו ואין מושיע אל השם ולא ענם, ואשחקם כאפר ארץ, כתית חוצות עדיקם, ערכאים, ותפלטני מריבי עמי. זה פסוק חשוב ביותר. ותפלטני, עד כאן היה גוליית כאלה ואחרים. מה זה ותפלטני מריבי עמי? מי? איזה דוגמה? תפלטני מריבי עמי. מי? בתוך עם ישראל. דוגמה? סיכום. שלום זה לא ריבי עמי, זה נכון, האנשים שהוא גייס זה עמי. זה עוד יותר ביתי, ביתי ממש. אחי תופל, דואג האדומי, נכון? דואג האדומי, שאול, אם תרצו גם, קהילה עזיפים, נבל הקרמלי, זוכרים אחד כזה? מי דוד ומי בן ישי?
מה עשה לו?
מה עשה לו זה? אז דיברנו על זה פה פעריכות רבה, אבל אם תרצה, אני מוכן, ראוי נבל שנדבר עליו בשני.
אני שחריב רק לאנשים שעובדים במשפט, כמו דיינים, כמו ריב.
ריב ומדון, ריב לשונות. תסתכל אחר כך בקורקודנציה, איפה מופיע המילה ריב, אז תראה שזה בדרך כלל לשון הרע. מה גורם לאנשים לריב? הפסוק הזה הוא משמש את אחד הדברים החשובים ביותר, בספר שנקרא אם הבנים שמחה. מכירים את הספר? Okay. מי שעדיין לא, חשוב להפגוש אותו, ספר חשוב ביותר. ספר שכתב רבי ישראל טייכלר, שהיה חסיד סאטמר, בזמן השואה, כתב את הספר הזה, שבו הוא חוזר בו ומבין עד כמה הציונות היא הרצון השם האמיתי, וכמה שטעינו בכל הכיוון וכל הדרך. אותי תמיד מדהים הספר הזה, שהוא כתב אותו ללא ספרים. הוא ישב באיזה מחבור, בהונגריה, באיזשהו מקום בבודפשט, אני חושב, ורשם את הכל מזיכרון, והכל מדויק באופן מופתי. לא היה צריך להוסיף ולשנות מילה מכל מקור. ואתה עומד נדהם, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, הבן אדם ידע את כל המקורות בעל פה. והם היו מונחים לפניו ובכיסו עוד לפני השואה. ואף על פי כן הוא לא חשב שהציונות זה אמת. אז מה קרה פתאום? אור הוא עיניו, פתאום כל מה שיש לפניו, הכל פתאום מצטייר לו בצורה, זאת אומרת, מדהים לחשוב שאדם יכול לראות את הכל ולא לראות כלום.
אז ספר
מדהים. כן, 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 כן. מדהים. היום הוא גם יש לו מהדורות עם תוספות, עם הערות, אבל הם כותב, לא היה צריך להוסיף שם שום דבר. הוא פתח את המקורות, וכאילו יש לו ספר מונח ביד, הכל בעל פה. ציטוטים מדויקים. אז הוא מביא את הפסוק הזה, בספר שלו, מביא את המדרש, שאומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, תפלטני מריבי עמי, אני יכול למלוך על, נוח לי למלוך על כל העולם כולו, ולא על שני עטופי סדינים. כך אומר המדרש. ולא על שני עטופי סדינים. אומר רבי יששכר טייכלר בספר רבנים שמחה, מה זה שני עטופי סדינים? ביידיש, עצבי שיינה יידן. יידן מה זה? יהודים. צבי מה זה? שני. יהודים יפים. זה נקרא שני עטופי סדינים. אז הוא מביא את זה בהקשר של ההתנגדות הציונות. שני, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, על הכל אני יכול למשול, אבל שני יהודים כאלה, המכונים בימינו חניוקים, זה אני לא יכול. איתם אני לא יכול להתמודד. כאלה שמחפשים כל הזמן איזה חטאתי חטאים, כל מיני אנשים כאלה, עטופי, מצוינים כאלה. זה ריבי עמי. מצוינים כאלה. תחשבו שדואג האדומי והחיתופל היו עטופי סדינים. היו ראשי הסנהדרין, שונאי נפש דוד, שונאים את דוד, עד כדי השמדתו ומחיקתו, בכל דרך אפשרי.
למה?
זה בדיוק הסיבה למה לא. קינה, ודאי, שאול ודאי זה קינה, נכון? יש פסוק במשלי, ומי יעמוד לפני קנאה? שטף וחרון אף, ומי יעמוד לפני קנאה? פסוק במשלי שמתאר את שאול, ממש. יותר מזה, אתה תראה בתוך השירה פה, ששונאי נפש דוד, גם דיברנו על זה סביב כיבוש ירושלים והעברים והפסחים, שונאי נפש דוד, או שונאי נפש דוד, זה האידיאליות של דוד. הרי הדוד הוא דבר השם בארץ. שנאת ישראל, אתה מבין? כן, זה עוד יותר. עוד היום אתה...
בעתיד שהוא היה מלך, הוא גם היה מנהיג שלקח הכל על עצמו, כל האחריות,
נכון.
לקח על עצמו.
אתה מצטט את דברי חז"ל, דוד היה אומר על כל דבר, אנא גרמתי, אני גרמתי, הוא לקח אחריות על כל דבר. ואף על פי כן, אתה רואה שאפשר היה, יש איזה נימה כזאת, יש איזה יצר כזה. כן. כן, דווקא שם חזל דורשים את זה על איש שלומי אשר בטחתי בו הגדיע להיקף, חזל דורשים את זה על מה שהוא אמר על מפיבושת. כשהוא קיבל על שלא בא איתו, כשהוא ברח, אז זה דווקא כאילו בלשון הרע. לא, אנחנו למדנו את זה, אמרנו שדווקא לא בטוח שבאמת מפיבושת באמת חיכה להזדמנות שהוא יומלך. אבל דוד השאיר את זה על ספק. אז חזל דורשים את זה כך. אני ממשיך הלאה לקרוא. כיתית חוצות עתיקי מרקעם, תפלטני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים. עם לא ידעתי יעבדוני. בני נכר התכחשו לי. אתה רואה את יחסי החוץ של דוד, כן? וזה מה שחזל אומרים, יותר נוח למשול על כל העולם מאשר על שני עטופי סדינים. אז זה צריך להתפלל. זה אתה נותן לי בקלות. אבל לשלוט על העם שלי... להיות מנהיג בחברה הישראלית, זה קודם, אין מנהיגות. אני מאוד אוהב את המשפט הזה. אולי, כל אחד יש לו מה להגיד על המנהיגות. אין מנהיגות, יש מנהיגות, אין מנהיגות. מי ינהיג את הציבור? אני שואל הפוך, ואל תעלבו שאני שואל את זה הפוך. יש מונהגות? מישהו פה מקבל מרות? משהו? יהיה מלך קבל מושל כזה, אז יגיד ככה. יהיה אחד כזה, אז הוא יגיד ככה. צריך להיות... בעלי נטיית מונהגות, ועם ישראל זה תנועה קצת חלשה. כל מנהיגיו לוקים על ידו, ככה כתוב. מה?
היום קשה לקבל את זה.
שמה? שיש...
שכל מנהיג שבא לך עושה
משהו
בראש שלו, ולא מנהיג את העולם שלו, אז קשה לקבל את זה.
כן. אתה לא יכול לקבל את העולם. זה חלק מאותו עניין. חז"ל אפילו מוסיפים לזה אמירה חשובה, לפום גינטה גנן. כמו שהגינה נראית, זה פרצופו של הגנן. מקבלים את הגנן בהתאם לגינה.
תשאל אותם כל אחד פה בחדר, אף אחד לא רוצה להיות מנהיג. מי היום אומרים? זה לב מנהיג, זה כל...
אני מקווה שאתה טועה. שיושבים בחדר הזה יש הרוצים להנהיג. בעזרת השם, כן. נכון, מיד אחרי. אז למה? אז תגיד שזה שייני אידן כאלה שאמרו, נו, עכשיו הוא לא יודע פשט בטויספס. או זה באמת קינה, גם זה יכול להיות. מה הוא פתאום נהיה לנו מנהיג זה? לא, אבל זה הגמרא אומרת, זה מה שהוא אומר, הגמרא.
כן, אבל בעיקרון יש עוד כמה מזמורים שכאילו
ש... רוב זה, כן, כן, זה לא, כן, אבל מצא את הפסוק ש... כן, גם רואים אותו ברשימה שם, שהוא היה מקום שני, מקום שלישי, ירד למקום חמישי, שם דיונים בגמרא. תשמרני לראש גויים, בני נחל התכחשו לי לשמוע אוזן ישמעו לי. כן, מה התחלת להגיד?
יש עוד חצי פסוק, לשם האוזן ישמעו לי.
אז גם פה, לשמוע אוזן ישמעו לי. בני נחר ריבולו ויחגרו עם מסגרותם, חי אדוני וברוך צורי וירום אלוהי צור אישי. שוב חוזר להתחלה, צור, מסגב, כן? כן, אז פה אין. אז שוב, אולי זה באמת קשור למה שאמרתי, שעכשיו הוא כאילו רוצה להעביר את זה אל דור ההמשך. האל הנותן נקמות לי, הוא מוריד עמים תחתני, הוא מוציאי מאויביי ומקמי תרוממני, מאיש חמסים תצילני, על כן עודך אדוני בגויים ולשמך אזמר. מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרו עד עולם. כן, וזה בית הפסוק שמסיים את ה... שבעצם מתחיל, זה ברור בוודאות שדוד אומר את הפרק הזה אחרי שנתן הנביא בא אליו ואומר לו, אתה תהיה משיחו של השם עד עולם. כן? פה יש לנו תעודת זהות ברורה.
ידך אדם עם הדבר. אחרי בעצם אותה
אכזבה מ... לא? שהוא לא יכול לבנות בית. לא, לא. זה לא כזאת אכזבה, בדיוק להפך. אתה רוצה לבנות לי בית? יגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם. זה לא אכזבה. להפך, דוד כולו מתרגש מהעובדה שהקדוש ברוך הוא יבנה לו בית. זאת אומרת, בוודאי זה נאמר.
אני רואה מהפסוק.
לא, אתה היית אז בשיעור שדיברנו על זה? לא, 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 אז תשלים, יש פה... טוב, כן, הערות.
לא, אני רוצה לשאול שאלה. הרב מחר הסביר את ההבחנה בין המגדיל למגדול, ומה זה קשור ליום של
מוסף. אז הזכרתי בהתחלה, הזכרתי את זה בהתחלה. איך בדיוק זה נגלגל על יום של מוסף? זה פרשנויות רבות. אבל מה שכן, באמת למה העניין של מגדיל ישועות מלכו לעומת מגדול ישועות מלכו? אני חושב שזה באמת העניין המיוחד שמבדיל בין תהילים לפה. וזה באמת נסיים. שזה כל המסע שעשינו להשוות את למה הפרק הזה נכנס לפה, שזה בעצם היה צריך להישאר בתחומי תהילים. אני חושב שזה באמת העניין הזה של מגדול מול מגדיל. מגדיל, הכוונה זה עושה את הפעולה. זה כאילו הווה מתמשך. מגדול לעומת זאת, זה כמו שם עצם. כן? מגדול ישועות מלכו. הקדוש ברוך הוא מגדול ישועות מלכו. הרי דוד המלך אומנם מתאר פה את הנצח, עושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו עד עולם. זאת אומרת, הסיומת של כל התפילה הזאת היא שדוד המלך נותן את תעודת הזהות, משאיר את הארנק לבנים שלו. אתם רוצים לראות איך הקדוש ברוך הוא מלווה מלך אידיאלי, שהוא למען שמו, אז זה צדיק ולא רשעתי מאלוקיי, והי תמים עמו, והוא מצילני, ולמען שמו אני עושה, הרודד מתחתי, העושה כך וכך, כן? וכל תפילותיו, זאת אומרת, באמת לקט מכל טיפים, טיפים למלכי ישראל הבאים, איך לשמר את ימי הזוהר של יחסים אמיתיים בין הקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם, למלך ישראל. זה המגדול. זאת אומרת, המגדול בעצם בא לתאר את המצב העצמי. כן? מגדיל זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מגדול זה כאילו ביחד, הגבנג, כמו ביידיש, המחובר. כן, 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 אפשר להגיד. נמשך אל החיים. זה בספרי הסוד. נמשך אל החיים. זה נמשך. וזה מה שבעצם הפרק הזה עושה פה. דוד עומד לסיים את חייו, ומיד אחר כך הפסוק הבא, אלה דברי דוד האחרונים, נאות דוד בן ישי ובנאום הגבר. הוא קם על, משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל. אז אתם מבינים? שזה בעצם פרק שהוא מוסר איזה דוח, איזה טיפים, סיכום אמיתי של הדברים החשובים האמיתיים של ימי חייו. כולל מלחמות אחים, כולל צרות פנימיות, כולל קשיי מנהיגות, כולל הכל. ואיך זה עובד? אתה רוצה להבין איך זה עובד? לגדול ישועות מלכו. כן. כן, אנחנו חשבנו באמת בהתחלה.
אני חושב על זה, איך שהוא מפונן עם הנחש, לומר אותה הנחש, הוא אומר לנחש, כל יום מחייך,
כן, כן, הזכרתי את זה, כן.
מה זה אומר? אחר יש לנחש תמיד בכל עת.
ללא השגחה. חפש את האוכל לעצמך.
ובאמת, מבחינת המדע, אומרים שאם נחש אין לו מה לאכול, הוא באמת יכול לאכול לפעמים.
אני תמיד מסביר את זה הפוך. הנחש זה החיה היחידה בעולם שלא מרגישה את טעם האוכל. למה?
גם מבחינה פיזית יכולה
להיות. הוא ישר בולע. חוץ מזה, עוד שנייה אחת, זה החיה היחידה שהיא כולה פה. כל מה שנשאר ממנו זה פה. פתח את הפה, דיבר יותר מדי, נשאר פה. כל הזנב שלו נמשך אחר הפה. זה פה גדול אחד כזה, ארוך. זה נחש.
מה
לומדים
מפה? שהנחש לא צריך אף פעם לבקש מהאנשם כלום.
כן, כן.
אין לך עסק
איתי. רמזתי על זה, בדיוק למדרש הזה.
כן.
אז ככה כל גאוותן יש בו איזה מימד נחשי. נכון מאוד. כן. כן, הערות. מאיש חמסים תצילני. חמס. ותמלא הארץ חמס מפניהם. איש אבל. אגב, פה אתם שמים לב כל הזמן את ההבלטה המאוד מאוד חזקה של, אולי באמת בזה ראוי לסיים, אור הדברים שהעלית. הבלטה מאוד חזקה שהקדוש ברוך הוא מזמין תפילה, תציל אותי מאנשי חמאס, תציל אותי מרשעים, תציל אותי מכאלה, מפלטי עמים, מריבי עמים, אבל בתהילים, אם שוב אני אתן לכם שיעורי בית, ככה, לא רק להתפלל תהילים, אלא גם ללמוד תהילים, תשימו לב שיש הרבה מאוד פרקים, איכותיים מאוד, ממש בעוצמה שלהם, בביטוי שלהם, שדוד אומר, אני אעשה דין ברשעים. זה עניין מלכותו. למשל, פרק עין ב' בתהילים, משפטיך לבן מלך תן, אומר לו שם, אתה תדרוש את העניים, תדאג להם, תהיה אב לעביונים. יש בפרק קוף יוד, אם אני זוכר נכון, קוף יוד א', גם שהוא מדבר על הדבר הזה, שהוא עיניים רמות, אותו לא אוכל, וכן הלאה. ביטויים כאלה שדוד אומר, אני אנקה את עיר השם מיד כל עושה חמס ועבלה. זה תפקידו של מלך. אין? אז זה מעניין לראות שדווקא שוב, גם דוד עצמו מתמלא מאותו מעמד שהקדוש ברוך הוא מציל אותי מחמאס כדי שאני אציל את העולם מחמאס. זה לא רק בשביל שיהיה לי חלק לעולם הבא, אזכה לתחת עץ התאנה, אלא כדי לנקות, ואני שלוחו של הקדוש ברוך הוא. זאת התחושה הזאת של הפרק. ואני, כמו שאני אומר, ככה אני מבין, אם אנחנו מסכמים באמת את הלימוד המשותף הזה, הפרק הזה מטרתו באמת להעביר את דוד אלינו, להחזיר את המפתחות, אבל שיהיה מפתחות. שתדעו גם אתם להיות דוד המלך, שתהיו גם אתם להיות במדרגה הזאת. אתם ובניו, וזה עד עולם. מסר גדול לדורות, למנהיגי ישראל, למלכיהם, שידעו איך ראוי לעמוד בקשרים האלה בין